تسرق تسرق تسرق
قبل
كده كله شغال. تسرق
تسرق
تسرق. شو بيفكر فيه؟ ليش؟ ها؟
تقدر
تقول شو مش هي؟ شو تقول ده؟ تعرف تشارك؟ لا لا يا ترى. لا. ابن ناشيم على ذا شيء זה בדיוק אחרי שנדב ואביהו.
כל מה שבונים על חטא העגל, כל הבעצם, אומרים לה חטא העגל, אין למשל, לא היה בית ראשון, ישר עד בית.
כן, כל זה בגלל זה.
בגלל שלא עשו, לא בגלל ש...
נכון, בגלל שעשו לא כמו שצובו. אין
לו קצת אחרת, עשו את
זה כמו שצובים שונים. נכון, עשו זה מיוזמתם ולא מיוזמתו. זה הבדל תהומי. כי אם אתה עושה ביוזמת הבורא, אז האינסוף בא אליך. אם אתה מחדש את החוויה הדתית על ידי יוזמתך אתה, אז אתה מגיע מקסימום לדרגה של רוחניות אנושית גבוהה. זה הכל. אתה לא מגיע לאינסוף.
אז לפי כל הפירושים עשו את זה כדי לעבוד את השם.
ודאי. רואים את זה. עכשיו אהרון אומר להם, חג לשם מחר. אהרון, אחרי שהוא מקים את המזבח, אומר חג לשם מחר.
אמרו אלו אלוהיך ישראל.
ודאי אמרו אלו אלוהיך ישראל. מי זה הקרובים, תגיד לי, אם לא אלוהים? זה רש"י מפורש. רש"י אומר, זה שחור על גבי לבן. כתוב ככה, לא תעשו ניתי אלוהי חסף. מה אומר רש"י? שלא תעשו קרובים מכסף. איך אומר רש"י? אז מה זה הקרובים? רגע, אני רוצה להבין לשון המקרא. אם רש"י אומר, לא תעשו ניתי אלוהי חסף, פירוש הדבר, לא לעשות קרובים מכסף, אז אני מבין שהמילה אלוהי פירושה קרובים. נכון? מה המשך הפסוק? שמה בשמות? ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אבל לי תעשו. מי זה? זה הקרובים. ולכן כשמשה חוזר אל השם, הוא אומר, אנא חטא העם הזה חטא הגדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. מה זה, מה זאת אומרת להם? מיוזמתם, מסברתם.
מה קרה ל...
אז זה בדיוק אחרי שנדב ואביהו, שהביאו הסדרה אשר לא ציווה השם. עכשיו, איך קוראים לבנים של ירובעם מלך יהודה? של ירובעם מלך ישראל, סליחה?
נדב.
נדב ואביה. כן? נתן לבנים שלו את השמות האלה, נדב ואביה. לכן חז"ל אמרו שהוא היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. 103 זה גימטריה עגל. והוא היה דורש את זה בתורת כהנים. איפה הוא מצא את זה בתורת כהנים? בנדב אביהו, בפרשת שמיני. כלומר, מתוך פרשת שמיני הוא הגיע למסקנה שצריך לעשות עגל כשאין מקדש. זאת אומרת, הוא אומר, כל מה שאהרון עשה לו בסדר זה בגלל שמשה אמר לו, אני עוד מעט מביא לך מקדש, אז מה אתה עושה עגל? אבל כאן שאחיה השילוני אמר לו, צריך לנתק את העם ירושלים, ככה הוא מבין את דברי אחיה השילוני, אז הוא אומר, מסקנה, צריך לעשות עגל. בדיוק מה שאהרון עשה. מה? זה כדי להקיף את הממלכה, כן, אחד בבית אל, אחד בבן. אחר כך בא נביא אחר, נזהיר אותו, אנחנו רואים את זה, בהמשך, כן? כבר אז אחיה לא כל כך היה מבסוט מהרעיון, כן, נראה. יכול שאחיה שתק, יכול שנצטווה לשתות. מה? אבל צריך להבין שירובעם בן נבט לא מתכוון לעבוד אלוהים אחרים, הוא מתכוון לעבוד את השם על ידי העגל, ולכן הוא משתמש בכוונה בביטוי שהיה בעגל הזהב, הנה אלוהיך ישראל.
אבל ירובעם בן נבט, שהשנה
אמרת
שהוא היה תלמיד חכם בסדר גודל בלתי רגיל, הוא לא מתכוון.
מה זה?
זה ברור לחלוטין שהוא יודע שהם עשו, הוא מבין שעשו שם עבירה גדולה, כי הוא גם קורא בתורה, הוא גם...
אז רבה, אני עכשיו נותן לך פירוש בתורה שמצדיק את זה.
לא, הוא לא מצדיק את זה, הוא מסביר את המעשה, אבל הוא לא מצדיק אותו.
למה? מי אמר לך?
אני מבין את זה ככה, הוא מצביע את
הלמיים,
אבל הוא לא מצביק את המעשה.
לא יודע, את המעשה, למה? המעשה הזה הוא מעשה חיובי, אם אין מקדש.
לא.
אם לא היינו מקבלים את הציווי לעשות משכן, עבודת העגל הייתה רצויה.
סליחה, אני לא מבין משהו. אתה לפני רגע אמרת שאנחנו נאנשנו בגלל שעשינו מיוזמתנו ולא
על סמך ציווי. זה הפירוש שאנחנו נותנים עכשיו. אבל יחד אתה יכול לתת פירוש אחר. מפני שהיה ציווי, צפוי. אבל מה תעשה לחברה אנושית שלא צפויה בכלל לקבל ציווי? או שאמרו לה להתנתק מן המקדש? אולי השאלה זה כן בסדר.
לא, אבל אין לו שום גורם שאומר לו את זה.
למה? אחיה השילוני. אחיה השילוני אמר לו,
אתה תקים ממלכה נפרדת.
אבל אחי החילוני לא אמר לו לעשות אגדים.
אבל זה הפרשנות שלו.
למה לא
בשילו חזרה? כי שילו זה יותר מדי דומה לירושלים. זה עדיין דומה. הוא רוצה לחזור למצב השבטי הקודם. זה איך נכון?
לא, זה יותר מדי נראה כאישי מאשר שיקולים רציניים.
למה? שיקולים רציניים?
למה? כי אז הוא באמת היה עושה את המשכן בליב. הוא היה עושה משהו, הוא לא היה עושה את העגלים.
העגלים זה בדיוק בא לבטא את האלטרנטיבה לקרובים. הרי מה יש במרכבה של יחזקאל? מה רואה יחזקאל במרכבה? הוא רואה שמה ארבע בנים, נכון? שור, אריה, נשר ואדם, נכון? אז מה, איפה יש אדם? יש בירושלים, כן? תקורי. אריה, מזהר, אולי יעשה אריה? יותר מדי מזכיר את יהודה, גור אריה יהודה. מה יעשה? את הנשר. נשר זה יישא השם עליך הגוי מרחוק כאשר יביא הנשר גוי אשר לא תדעי לשונו, זה תמי מידה או פטורף, כן? אז מה נשאר לו? השור שזה אפרים אפרים ונשר, אז הוא עושה, זה הסמל. אגב, במרכבה של יחזקאל יש שתי מרכבות, יש מרכבה שבה יש אדם, נשר, אריה ושור, יש מרכבה אחרת שבה יש אדם, נשר, אריה וגוף.
הוא לא אדם
ונשא. תלוי, אז הגמרא שואלת מה ההבדל בין הקרוב לבין האדם, הוא אומר, זה פנים קטנות, זה פנים רחבות. אפי זו פרטי, אפי רב רבי. בסדר? אז זאת אומרת שיש רמז מפורש במרכבה, שהשור זה הכל.
אבל זה באחר.
אבל יותר מזה. רבי יעקב בכור שור, כותב את ירושו לתורה, שהקרובים היו בדמות שברים. הוא מביא שם, הוא יודע כמי זה. מה? לא, זה ככה כתוב בגמרא, אבל הוא אומר, אם במרכבה קרוב ושור זה אותו דבר, סימן שקרוב זה שור. אז בכלל, אז אלה שעשו את העגל, עשו ממש מה שבקרובים. כן.
מתי השם אמר לי יובה, אני אתה ונשאי
בבית. איפה הוא אמר לו את זה? הוא אמר לו את זה בפרק י' ג' בפרק י' ג' פסוק 33. עוד לא הגענו לזה.
זאת אומרת שזה אחרי מעשה,
אחרי זה
זה מסתבר שאדם מלך בישראל עשה עבודה זרה, והשם אומר לו שאתה והוא שם אותו לפני דוד המלך.
קודם כל, לא שם אותו לפני דוד, הוא שם אותו עם דוד.
לא, אני, אתה ובן ישי.
ואז הוא שאל לי בראש.
והוא מירום, תדום כזה, ומי בראש, ובן ישי בראש.
לא, אז מה שהוא עושה?
לא, אבל קודם כזה...
אבל זה הוכחה שהוא לא עובד עבודת זר. הוא רק עובד עגלים, זה הכל. מה אתה אומר?
מה,
איך
עומדים כאילו מהמעשה של הנדב דוד, כלומר,
103 לבורת כהן, זה... מה עשו נדב דוד? הם מוסיפו משהו שלא ציווה השם. זה בדיוק חטא העגל, אבל בתוך הכהונה. כלומר, יש איזה זמן שבו בני אהרון לא שומעים למשה. הסימן שתורת אהרון חוזרת למקום. נכון, זה בדיוק זה. אבל זה, איך לומר, זה היסוד של הצדוקיות. תראו בפרשת צו, בבקשה. בספר ויקרא בעמוד 175 בפרק ח פסוק 33 ומפתח אוהל מועד, כן, בעמוד 175 בספר ויקרא פרק ח פסוק 33 ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. מי אומר את זה למי?
משה
לאהרון ובניו. זה לפני שהם נכנסים לשרת במשכן, נכון? שבעת ימים לפני שהם נכנסים למשכן, משה מצווה עליהם להישאר פתח אוהל מועד. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו.
כי כן, צוויתי. לא, מה שאתם צריכים לשמוע לי, שבעת ימים להישאר פתח אוהל מועד, כי כך ציווה לי השם. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ליד משה. מה אומר רש"י? מגיד שפחן שלא היתו ימין ושמאל. כלומר, מגיע כל הכבוד לאהרון ובניו שהיו מוכנים לשמוע למשה. כל הכבוד. מה כל כך מיוחד פה? כי תורת משה זה לא תורת אהרון, זה תורה אחרת. אז אומרים כל הכבוד לאהרון שהוא הבין שבמשך שבעת ימים הוא צריך לשמוע למשה. מה זה שבעת ימים? זה העולם הזה. העולם הזה זה שבעת ימים, נברא בשבעת ימים. אז כל ימי ההיסטוריה תורת משה מחייבת. מתי היא מפסיקה להיות מחייבת? ביום השמיני, כשמתבטל, כשעתידות מצוות להיבטל. אז כשנכנסו לעבודה במקדש ביום השמיני, סברו בני אהרון שהם לא מחויבים לתורת משה. בסדר? עכשיו, הדבר הזה יש לו ביטוי לדורות. בעבודת הכהן הגדול, בבית קודשי הקודשים, ביום הכיפורים, כשהוא האדם היחיד הנמצא שם, מה הפיתוי שלו? לא לשמוע לתורת משה. זה הפיתוי הצדוקי. נכון? לכן הגמרא אומרת, מאיפה לומדים ששבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול ללשכת פרהדרין? מאיפה לומדים את זה? ממה שכתוב בפרשת צו, ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים. מזה לומדים שגם לפני עבודת יום הכיפורים צריך לפרוש שבעת ימים. ומה עושים בשבעת ימים האלה? מזהירים אותו, שמה? שלא ישנה שום דבר ממה שאומרים לו. נכון. ושם הגמרא אומרת, ונותנים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה ומלמדים אותו את סדר העבודה. איך הוא מתלמידיו של משה? הגמרא שואלת, למה אתה אומר מתלמידיו של משה? להפוקה צדוקים. זאת אומרת, הצדוקיות, המקור שלה זה בנטייה של הכהונה להתנתק מתורת משה. עכשיו, ברגע שמתנתקים מירושלים, שוב, אין מחויבות לתורת משה. תורת אהרון חוזרת למקומה, ולכן עושים את העגלים. מובן? זאת אומרת, זה, כל זה מסודר מאוד לפי עולם המושגים של הנבואה. כן.
אם זה עומד לפי שברים קרובים,
אז
לא
פלא
שני
קרובים. אה, יפה. שני קרובים, יפה. יפה. כן. זהו, אני מתחיל להצדיק אותו יותר מדי, אתה אומר, מה?
זה מה שרוצה להם, זה לא
אומר שצדקו. כן, הם לא צדקו, אבל למה? למה הם לא צדקו? כי הוא עשה את זה לא לשם שמיים. זאת אומרת, ייתכן שאם הוא היה עושה את זה מאהבת האמת ומגיע למסקנה הזאת, ייתכן שאז היינו אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בני אהרון. בני אהרון עשו בסדר.
הם
רצו להישרף. מה אומר שם הרש"י? מקרובה יקדש. הוא אשר דיבר השם מקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? יודע הייתי שעתיד המקדש, המשכן, להתקדש במיודעיו של מקום, וסבור הייתי בי ובך. ואתה יודע אני שהם גדולים ממני וממך. אז איפה אחרי? לא, לא כתוב בשום מקום זכן. והיא החרימות שלי בארון בקורבתם לפני השם וימותו. אז איפה בקורבתם?
בקרבה שלהם.
כשהם קרבו.
בקורבתם, לא בקורבם.
בקורבתם. בקרבה שלהם, תגיד. אבל לא משנה, אבל זה היה מעשי חיובי. בשום מקום לא תמצא בתורה שנדב ואביהו חתום.
יש להם איזה דיור.
והוא?
אש זרה.
נו, מי אמר שאסור להביא אש זרה?
שהשם לא ציווה.
אז זה לא ציווה, אז מה? זה טוב מאוד. מה זה מידת החסידות בספר המסילת ישרים? לעשות יותר.
לא, לא, הדבר יותר זה לא זר. זר זה גוף שמקומו לא שייך פה. זה איפה מעשה שלא שייך.
כל זר מות יומן.
כן, הנושא של...
כל זר מות יומן.
הזר
הקרב מאוד מתכוון. נכון, המשקל של המילה זר זה לא משקל חיבתי, זה אדם שהוא מחוץ, זה לא שייך.
ככה דומה.
כן. זה כמו להגיד...
למה? אפשר אומרים שחיטה כשרה בזר.
מה?
שחיטה כשרה בזר. שחיטת הקורבנות כשרה בזר, הנה אתה רואה? זר בא, שוחט את הקורבן, זה בסדר גמור. איזה מידוי?
לכן
אני
יודע לענות את זה.
כל תרבוס של היום בישראל, על זה יש זרה.
אבל הם לא היו זרים, הם היו כהנים.
אבל האש הייתה זר.
המעשה שלהם היה...
היא זרה בזה שלא תראה השם. אבל מי אמר שזר זה מילה רעה?
זה היה
ברור,
זה היה ברור שהיה...
מה?
זה
גימטריה
של אינסוף.
זר גימטריה אינסוף.
גם
אור. נכון. אבל זה פשוט מאוד. מה שהם עשו, אסור לנו לעשות. כי חז"ל אומרים, נכנסו שטויי עין למקדש. אסור להיכנס שטויי עין למקדש או לא?
אסור.
איפה זה כתוב? אחרי מותם, השם אומר לאהרון לא להיכנס שטוי יין.
זה כולו שגרה.
סימן שלהם היה מותר.
לא, זה סימן שלהם היה ברור.
מה, לא, עד רבה, היה מותר להיכנס שטוי יין, עוד לא היה ציווי.
אז מה קרה?
אבל הם רצו למות. הם רצו...
יש כאילו
תחרת של... כי זה צריך להיעשות פעם אחת בהיסטוריה. כלומר, נדב ואביהו, זה חשוב, אבל זה לא ניתן לחיקוי. כלומר, יש הרבה דברים שעשו אבותינו שאנחנו מחכים אותם. אבל נדב ואביהו זה שייך להם בלבד ולא יותר.
אתה אומר לך דבר מאוד מסוכן.
נכון.
אתה בעצם אומר שיש כאן קורבן אדם.
זה נכון, לכן זה בלתי נסבל. לכן התורה... נכון, אתה צודק, לכן התורה אומרת לא לעשות את זה.
זה שמשה אמר, מה שאמר לגבי נדב ואביהו זה מרוב ענווה. האנשים האלה...
למה?
רגע. על נדב ואביהו מספרים גם שהם אמרו, מתי שני הזקנים האלה
ימותו? נכון, טוב מאוד. כי הם רצו ליטול את האחריות על עם ישראל.
אז זה אדם שאומר על גדולי האומה.
אבל הם יודעים שהם יותר גדולים מהם. הם יודעים שהם יותר גדולים.
איך אדם יכול לדעת שהוא יותר גדול ממנו?
משה אומר את זה אפילו, שהם יותר גדולים.
הוא אומר ברוב
ענווה. לא נכון, כתוב בקרובה יקדש. זאת אומרת בקרובה הכוונה, אז זה לא ענווה, זה ממש. הם באמת קרובים אל השם. וזה רש"י לומד מהפסוק בפרשת תצווה, שכשהמקדש, כשתעשו את חנוכת המקדש, ונקדש בכבודי.
לא מובן למה מקדש צריך להיות להיקדש על ידי קורבן אדם.
אז זו השאלה שהוא שואל, איך יכול להיות קורבן אדם? זה דבר בלתי נתפס.
מי שואל?
היהודי היקר יושב שם.
מה?
אין לי שום הסבר לזה. אין לי שום הסבר, אנחנו רק יודעים. אתה צודק, אבל לפעמים זה לא היה מוות, זה קורבתם לפני השם. אבל זה דבר שלנו בלתי נתפס.
גם עוזר.
מה?
אותו דבר, הוא
שמע. זה הפטרה, זה הפטרה של שמינית. כן. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו הרי יודעים שאברהם, למשל, היה מוכן לקורבן אדם. רק שהשם אמר לו, לא, אבל אני לא רוצה. אני רק רציתי את הכוונה שלך ולא יותר. ברור? אבל זה ברור שעבור יצחק אבידו למשל, אם הוא היה נשחט, עבורו זה היה עילוי. ברור? רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אז הוא לא רוצה שאנחנו נשחט את האדם. השאלה היא למה זה לא. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשחט בני אדם? זו שאלה מעניינת. אולי חשבתם על זה פעם? זאת שאלה גדולה, רגע. קודם כל, להבין, קודם כל, אנשים פה אומרים, אי אפשר קורבן אדם. אני שואל למה. כן, למולך היו מקריבים, אתה צודק, בני אדם. היו גם מקריבים פרות למולך. פרות אנחנו כן מקריבים, למה?
אדם רוצה לבין פרות שזה חיה וזה בהמה.
אז אדם זה יותר טוב, אז תקריב אדם.
אדם הוא בצלם אלוקים.
נכון.
אדם בצלם אלוקים.
את צודקת, אם אני הורג בן אדם זה שופך דם האדם ועדת דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אבל גם אם אני שוחט חיה מחוץ למקדש אני חייב כרת, נכון? איך כתוב בפרשת החרימות? תסתכלו בפרשת החרימות, אנשים פשוט לא יודעים לקרוא תורה. תסתכלו בפרשת החרימות בבקשה.
אבל אתם שוחטים בהמה לצורך
החרימות? לא, אני מבקש רק לקרוא בעמוד 192. צריך לראות פה את היריעה בצורה הרבה יותר רחבה. עמוד 192 זה בספר ויקרא פרק י"ז, פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה לא במקדש, הוא אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. אז מה עשה הבן אדם הזה? הוא שחט כבש מחוץ למקדש, סך הכל. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. הרי זה נכון, אבל מה היה במדבר? במדבר לאכול סטייקים, לשחוט כבש בשביל לאכול סטייקים מחוץ למקדש נחשב לשפיכות דמים. רגע, למה זה הותר? בגלל שבספר דברים כתוב שכאשר ירחק ממך המקום אשר השם ממך, תלך אז תאכל גם בשר מבחוץ. זה היתר של התורה לעשות בתים מטבחיים, זה היתר. אבל מה אני רוצה לומר? ששחיטה מחוץ למקדש ושחיטה בתוך המקדש זה שני עולמות נפרדים. לכן שופך דם האדם ואדם דמו יישפך, אני מבין, זה רצח. אבל אני אומר, בתור קורבן לכאורה היה מקום שכן. למה לא? עד רבה, אם אתה רוצה להתקרב אל השם.
אני אדבר אליו, משום שאדם זה צלם, צלם, והוא קוסמוס, קוסמוס שלם. כל אדם זה
עולם מלא.
עולם מלא, מלא.
אז זה קורבן מעולה?
בהמה זה פרט בעולם הזה. אז לכן נכון שכל פרט צריך להיות במקום משלו, ואסור לשנות את הסדר. ואם השם אמר שפרט הזה צריך להישחט בבית מקדש ולא במקום אחר, אז זה צריך לשמור. אבל בכל זאת, אי
אפשר. אז עד רבה. אז עד רבה, זה עוד יותר טוב לשחוט עולם מלא. זאת אומרת, אתה רוצה להקריב משהו לשם, אז תקריב משהו מעולה יותר. במקום פרט תקריב עולם מלא. מה יש?
מה?
את עצמך עוד יותר טוב.
עוד יותר טוב, את עצמי עוד יותר.
הרב הסביר שמה יש בחיה זה
החיים שלה. טוב, בסדר, אני אז תדע כלום.
תורה ניתנה לחיים
ולא למוות. אז אל תעשה קורבנות בכלל. אז למה בכלל הפרות צריכות להישחט מסכנות?
לא, תורה ניתנה לבני אדם ולא לפרות.
למה לא? מה, הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הפרות גם? הקדוש ברוך הוא אלוהי הפרות באותה מידה? תסתכלו בבקשה בספר ויקרא, פרק א', פסוק א', ויקרא, זה בעמוד 162. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אז מה צריך להקריב? בני אדם, נכון? הלאה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז מה אתה למד כאן? אני לא רוצה שתשחטו בני אדם, אני רוצה במקום זה פרות, נכון? אותו דבר היה בעקדת יצחק, העלי הוא שם לעולה, אתה צריך לרצות לשחוט את יצחק, אבל אני לא רוצה שתשחט, במקום זה תקריב את העיל. שאלה היא מה ההיגיון בדבר? לכאורה יותר טוב אם היינו מקריבים את עצמנו. גם אברהם אבינו חשב כמוני, לא? נכון? אברהם אבינו חשב כמו שאני אומר לכם? עוד יותר קשה, את הבן שלו עוד יותר קשה. מה יצחק אבינו חשב? יצחק אבינו בוודאי חשב ככה, שאת עצמו כדאי להקריב, נכון? מה? עובדה?
לא
התמרד. אדרבה, הוא רוצה?
הוא לא ידע.
מי אמר שהוא לא ידע?
לא.
תראה, כשקושרים אותו ושמים אותו על המזבח, הוא קצת יודע מה הולך להיות, לא? כן? הוא ודאי שהוא יודע. אז השאלה היא, למה לא? כן? מה אתה אומר?
ההודעה של הקורבן זה להעלות את הצד היותר חומרי של האדם.
כן.
אם מתוך החיים של האדם, אדם מסוגל להעלות את הצד החומרי שלו, אז הוא לא נזקק לקורבן, לא נזקק
להיות מוכר. אבל אז למה בכלל הייתה כוונה שהוא גם מכיר את עצמו ממש?
זה תהליך יותר מהיר, זה תהליך שמביא את זה מיידי.
אני לא מסכים כאן. הקורבן, התפקיד שלו זה להעלות את הכל. כן? כלומר, המהלך של הבריאה זה ממעלה למטה, מן העין אל היש. כמו שאמרת, התורה ניתנה לחיים. כן, הוא בחרת בחיים. אבל כדי שיהיה ערך לחיים האלה, צריך גם להיות מוכן להקריב משהו, נכון? לכן אנחנו לוקחים חלקים מן העולם ומחזירים אותם מן היש אל העני. כן, קוראים לזה קורבנות. מן היש אל העני. לכן כל ההלכות בתורה זה מתחיל מן הלילה ומסתיים ביום, ויערב ויבוקר, חוץ מן הקורבן שבו מתחילים ביום ומסיים בלילה.
פסח.
כן, משל קורבן פסח. או קודשי קודשים, כן, נחלים ליום ולילה. עכשיו, מה צריך להעלות? את הכל. אז צריך לעלות מהדומם, מהצומח, מן החי. איך מקריבים דומם? מלח ומים, נכון? מסוך המים והמלח. צומע, נפח היין והמנחה. איך מקריבים את החי? צאן ובקר ועופות, נכון? איך מקריבים את האדם? האדם מורכב משני חלקים, מגוף וממחשבה. מחשבה ורצון. עכשיו, אם אתה תשחט אדם, סימן שמה אתה חושב שהאדם עשוי ממנו? רק מגוף. כלומר, אתה לא מבדיל בין האדם לבהמה. ואז לא הקרבת בכלל את הרצון שלו, הקרבת רק את הגוף שלו. לכן ההפך צריך, צריך שתהיה כוונה להקריב את עצמו, ובזה באמת החלק הזה של האדם קרב. כלומר, כשיצחק מוכן להישחט, אז הוא באמת הקריב את הרצון שלו. כלומר, יצחק באמת נעלה על המזבח, הוא באמת נשחק. מה עם הגוף של יצחק? יש בזה אפשר עיל. כלומר, לא צריכים דווקא את הגוף שלו. עיל או הגוף שלו זה אותו דבר. לכן זה מה שאומר התורה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אבל אני לא רוצה. אני רוצה את עצמכם ממש, ולא את הגוף שלכם. ולכן, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו קורבנכם. אומר הרמב"ן, שמהו הקורבן? האדם צריך לעמוד על קורבנו. למה? כדי לראות שעושים לקורבן מה שהיה צריך לעשות לו. נכון?
כן, יד על הראש כדי להרגיש.
כן, סומך את יד, כן. השמיכה זה כדי להרגיש את זה. ברור? אז יוצא לפי זה, למה דיברנו על קורבן אדם? בין נדב ואביהו. יוצא לפי זה שנדב ואביהו, הם כן היו מעוניינים בזה. אגב, מה הם יקריבו? ואת הגוף שלהם הם לא יקריבו, מפורש שלא. נכון? כתוב, את תצייש מפני השם ותאכל אותם. ומה קרה? אחר כך קברו את הגוף שלהם. מה נשרח? אז כתוב פורש, שמה, שהגוף נשאר שלם ונשמתם נשרחה. נכון? איך כתוב? נכון? נכון? של חוט של אש. מה? שמה בסנה? הסנה בוער באש והסנה נעוקה. עכשיו אני אומר, המדרגה הזאת שנדב ואביהו היא אסורה לנו, כן? בגלל שהתורה נתנה לנו פתרון אחר, אז צריך את העיל במקום הגוף, כן? אבל להם זה מין סוד כזה, זה לא שייך לנו. אותו דבר שקרה לרבי עקיבא, נכון? רבי עקיבא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי אדם גדול שיכול לתת את התורה במקומך, כן? אז הוא הראה לו את רבי עקיבא. כתוב שמה שמשה מאוד התפעל מרבי עקיבא, אמר יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, אל תדאג, בסדר. בסוף אמר לו, הראית לי את תורתו, הראיתי לי את שכרו. ואז הוא ראה כיצד סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו, זו תורה
וזו
שכרה? הרי תראה, הוא למד כל התורה כולה, אתה צריך לסבול את כל הסבל הזה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניו. מה זה אומר? כך עלה במחשבה לפניו. זאת אומרת שכדי להבין מה שקורה לרבי עקיבא, צריך לשתוק. זה לא שמשתיקים את משה על שאל שאלו. אתה רוצה להבין, אז תשתוק, אז תדין. זאת אומרת, יש דברים שאינם ניתנים להבאה בפה. עכשיו, מה זה עלה במחשבה לפניו? מכירים את המדרש? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מבינת הדין. רע שאין העולם מתקיים, שיתף את הרחמים. אז מה כשהוא אומר על רבי עקיבא, כך עליו מחשבה? שהוא מידת הדין. לכן לרבי עקיבא זה ראוי, אבל אתה לא יכול להבין את זה. לכן לנדב ואביהו זה היה ראוי, אבל לנו אסור לכם את זה.
אהרון שתק.
לכן וידום אהרון, זה בדיוק השתוק הזה, נכון? שתוק, כך עליו מחשבה לפניו. וידום אהרון.
זאת אומרת שאתה אומר מזה שזה היה חיובי.
מה שעשו נדב ואביהו היה חיובי, בוודאי. רק שזה אסור לנו לעשות את זה. לכן חז"ל מטילים עליהם חבילה של חטאים. למה? כי אם אתה עושה את זה, זה החטאים האלה והאלה והאלה שמורה עליך בפני רבו ושתוי יין.
זאת אומרת שיפה הרבה חטאים, זאת אומרת שאין חטא. למשה רבינו גם הוא
קודש. חיפשו לו חטאים ככה, חבילה של חטאים. כן. כן.
לא, כי אומרים שזה בגלל שזה היה בלי רשות.
מה? שמסעד רבה זה צריך להיות בלי רשות. כי הם מחוץ לחוק, כביכול, הם מסגרת אחרת.
באמת שצריך לעשות,
שקורה.
נכון, וזה מה שקורה. כן, ולכן פרשת במדבר.
נכון.
צודק, בספר במדבר יש דבר כזה שמה שהעם בא בטענות אל משה. ואומר, כל הקרב, הקרב אל מקדש השם יומת. האם תמנו לגבוה? מה הטענה שלהם? אומרים, אתה שמת את המקדש בתוכנו, ואז אנשים שנכנסים לשם ימותו. איזה אידיוטים, אז שלא ייכנסו. נכון? אז זה מסביר הנציב מוולוז'ין שהנוכחות של המקדש בתוך בני ישראל גרמה לשאיפה מיסטית גבוהה מאוד, ואז לאנשים הייתה שאיפה למות ולו רק להיפגש עם השכינה כמו נדב ואביו, ולכן העם הייתה לו טענה צודקת לפי משה, למה עשית לנו את זה? ואז ציווה השם לשים את הלוויים כמשמר על המשכן.
איך שאתה אומר את זה שהערבים היום לקדש את האדמה הם מוכנים למות, זה בדיוק
לא, זה משהו אחר. זה אהבת המוות, משהו אחר, זה לא אהבת החיים.
הם אולי זה בשביל האדמה שלהם.
אני אסתכל על זה בעיניים יהודיות.
מבטיחים להם
70 בתולות זוהרות, 310?
כמו יש.
כן? אני שמעתי 70, בקוראן כתוב 70.
הם לוקחים את זה מהקבלה של 310 עולמות.
נכון.
והם תרגמו עלמות.
עלמות, כן. עלמות, יפה. יפה. יפה, כן.
זה שילוב של גיא וגיא, זה שילוב של מזמון ובית בושי.
כן, בערך. כן.
אבל מה שלא הבנת בהתחלה זה... כאילו אם אתה אומר שמה
שנדב ואביו
עשו זה בסדר, אז למה התורה מסבירה כאילו את החטא שלהם?
לא מסבירה שום חטא.
לא, היא מסבירה כאילו הם עשו, הם מתו בגלל שהם הקריבו את זה.
לא.
מה שאתה אומר שאתה...